שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
גוטמויד.
הגוטמויד, הגוטמויד. אה, רואים עליכם את החג.
כן, כן, מצווה, סבא, מינים, סוכה, נו.
ברוך השם.
כל בסדר, שמח את בסדר שעבר.
מצוות שמקיפות את היהודי. הגויין אומר שיש שתי מצוות שעושים את זה עם כל הגוף, שכל הגוף נמצא במצווה.
מה?
מצוות יישוב ארץ ישראל, כל הגוף זה, ואותו דבר מצווה סוכה, כל הגוף נמצא.
סוכה, יפה, כל בפנים.
והוא אמר, וזה מה שרמוז בתהילים, והיא בשולם סוכוי ומוינוסה בציון. מצווה סוכה ומצוות יישוב ארץ ישראל. אז ברוך השם שנזכה, לא רואים פה את הסוכה, רב שולם.
לא זוכים, כן.
ברוך אמיר אולשין, אחד מגדול הראשי שיבס בארצות הברית, הזמין שתי בחורים לסעודה בשמחסטוירה, לסעודה בבית. כמובן שההתרגשות של הבחורים הייתה גדולה, כמצופה. אחרי הקפות, הבחור בא לראש ישיבה, הוא אומר לו, אני לא מוצא את החבר השני.
החבר השני שצריך להגיע.
הוא אומר לראש ישיבה, נו, אז בגלל זה אני צריך להפסיד אותך?
תבוא לבד.
תבוא, מה השאלה בכלל? בלי שהבחור לא שם לב כל כך, הראש ישיבה לוחש משהו לבן שלו, והבן מתקדם הלאה, והראש ישיבה הולך איתו. הוא הולך עם הראש ישיבה, מלווה אותו, מגיעים הביתה, שולחן ארוך, סעודת חג! דברי תורה, שירים, כמו שאצלכם בבית, רב שולם, אבל קצת יותר. אחרי הסעודה, הבחור חזר לישיבה, החבר שלו היה חבר חדר גם. הוא רואה את החבר יושן. הוא לא הצליח להתאפק רב שולם.
מהיר אותו.
הוא מהיר אותו, הרביץ לו, לא הרביץ לו. איך ויתרת כזה דבר? הוא מתוך שינה, הוא לא כך מבין מה שהוא רוצה, הוא מנער אותו. איך ויתרת על סעודת חג אצל הראש ישיבה? איפה היית? הראש ישיבה מזמין אותך לסעודת חג.
קורה פה.
הוא שואל אותו עוד פעם. הוא אומר לו, אתה שואל אותי? אני שואל אותך, איפה אתה היית בסעודה? אני הייתי בסעודה, מה זה הופעת? מה התברר רב שולם? הראש ישיבה אכל את הסעודת חג לפני הקפות, כמו שנהגים בהרבה ישיבות שלפני הקפות, עושים הפסקה, כדי שיהיה כוח לריקודים. הבחור ההוא לא היה רגיל לזה, הוא היה רגיל מהבית, היה בחור חדש. הרגיל שסעודה אחרי הקפות.
וואי.
אז הוא התעכב בה בסמדרש, ישב ולמד מסתומה. הוא לא חלם שהראש ישיבה איתם אוכל את הסעודת חג. כשהוא בא לראש ישיבה אחרי התפילה, והוא אומר לו שהוא לא מצא את החבר, הראש ישיבה הבין שהוא לא אכל סעודת חג. אז הוא מיד לוחש לתלמיד שלו, לבן שלו. לך תגיד לכולם שיכינו סעודה בשיעור מוכן. שהוא ירגיש בנוח, הוא יישב לבד. וככה כל משפחת הראש ישיבה. ערכו את השולחן וישבו סביב לשולחן סעודה שלמה של
וואי,
חג.
שבחור ירגיש נעים.
שבחור ירגיש סעודת חג, שיהיה לו נעים.
איי, 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 איי.
גדול לישראל ומשפחת הראש ישיבה.
הרגישות, הרגישות לכל אחד. זה
רב שולם, מה הגדלס יותר? של הראש ישיבה כמובן או של המשפחה שלו? שתיהם ביחד, הם גדלו כן. בבית של הראש ישיבה. איזה חינוך הוא הצליח להחדיר בהם לעשות כזה דבר מתוך אהבה ושמחה. נו, רב שולם.
עוממת אותנו. סיפור שהיה באירופה, בעיירות, שאז היה קושי מאוד מאוד גדול להשיג ארבעת המינים. בכפר אחד, בישוב אחד, היו משיגים אתרוג אחד, לולב אחד, וכולם היו באים ומברכים עם זה. היה שנה אחת שהיה מאוד קשה להשיג, פשוט לא הצליחו להשיג אתרוג. ככה מתקרב סוכות, מתקרב סוכות, וכולם מודאגים, עושים לארגן שום דבר. יום אחד הרב של היישוב, דפיקה בדלת, מופיע גוי, מגושם, חייל. אמר לו, יש לי לרב מתנה. לא מתנה, סליחה, הפתעה. פותח את התיק, ומוציא לתדמת הרב את אתרוג מהמם ויפה, עם לולב. מאיפה הגוי הזה ידע? הגוי הזה גדל אצל יהודים. הוא ידע שבימים האלה הם מקפידים על ארבעת המינים ומוכנים לשלם עם זה המון כסף. עכשיו, הגוי הזה היה קצת מתוחכם, הוא הבין שהרב הולך לשלם לו פה הרבה כסף, הרב שואל אותו, כמה אתה רוצה? הוא בלי בושה אומר 500 זהובים, זה סכום ענק.
כמה דירות יכלו לקנות את זה מסתור הרב שולם?
הרב לא חשב פעמיים, קם, הלך לחדר הפנימי, והביא משם את כל כספי הנדוניה, שהיה לו לחתונת ארבעת בנותיו, ונתן לו לגוי. הוא יצא שמח וטוב לב, והרב מאושר כולו, וכל העיר צהלה ושמחה, יש אתרוג לרב, וכל הכפרים מסביב באו, והרב לא רק זה, אלא גם ארגן מישהו שיסתובב בכל הכפרים, שייתן לכולם. והגבירים של אותו יישוב באו ככה לחקור את הרב, מה, כמה הוא שילם על המציאה הזאת. וחקרו אותו, חקרו אותו, והוא לא רוצה להגיד, לא, הכל בסדר. אבל חקרו אותו יותר מדי חזק, עד שהוא לא יכול להתאפק, ואמר להם שזה הכסף שהוא חסך לחתונה, לילדות שלו. ועכשיו הוא זכה עם זה, שהוא עושה עם זה מצווה. הם היו כולם בשוק. מיד אספו כולם את כל העיר, אספו כסף, מה זה, ככה הרב, אין לו שום פרוטה עכשיו, את כל הכספיים לדוניה. ואספו, אספו המון המון כסף, והביאו לרב, אמרו לרב, אינו לרב מתנה, וכפו על הרב, אתה חייב לקחת את זה. ולא רק שנתנו לו את כספיים לדוניה חזרה, אלא הרבה הרבה יותר כסף.
ברוך השם.
וככה הוא יכל לחתן את הילדים, בכבוד רב. והסיפור ממשיך שהרב מאוד מאוד דאג שכל הכפרים מסביב, כנראה שזה היה שנה מאוד קשה, יקבלו.
בכלל במזרח אירופה שבגלל המזג אוויר.
כן, אז אין שם אתרוגים. קיצור, והוא שכר גוי אחד שהסתובב עם סוס ועם סוס, ועם עלו ובאת המינים, והסתובב בין הכפרים. היה איזה כפר אחד שהוא עבר שם, ולא היה שם הרבה יהודים, אבל היה שם איזה שניים, שניים, שלוש כפרים שמאוד רצו לקיים את המצווה.
כבר שמעו על זה.
שמעו. קיצור, והגיעו למה, הגיעו בשביל שם עוברים, הכפרים שם מגושמים, גדולים ככה, עצרו מיד אותו ואמרו לו, תביא לנו גם, אנחנו רוצים לברך. אבל הוא גוי אמיתי, אומר שום דבר, שלחו אותי ליישוב הזה, אני לא מסכים.
אתם לא ברשימה.
אתם לא ברשימה. טוב, מה עושים? התחיל שם מלחמה וזה. שום דבר, אני לא ירד מהסוס. היה שם איזה כפרי אחד אוהב את המצוות, לא חשב פעמיים, תפס את הסוס עם הגוי וארבעת המינים עליו, והרים אותו ונהנה אותו לארבע רוחות השמיים, והוריד אותו, אומרים לי, קיימתי את המצווה הזה, אהבה תורה, בקיצור, העלה את הסוס שם לאוויר, ברוך השם, שמחה גדולה, אהבה תורה של מצוות, של כפרי.
כן, המסופר על צדיקים ש... לא נרדמו כל הלילה, מרוב התרגשות, חכו. סיפור נורא שסיפר הרב גרוסמן, שאני מכיר אותו מהצד של בעל המייסה, מהמושבים באזור בית שמש, שאני מוסר שם שיעורים לפעמים, אז שמעתי זה מאנשי המושב. הרב גרוסמן מספר, רבי צ'ג'וביץ גרוסמן, הרב של מגדל העמק. באחד השנים, לפני סוכות, הוא יוצא ליערות שם בצפון, לקטוף לולבים, מדובר לפני המון שם. לפני המון שנים, שעוד לא היה בכל מקום, בכל יישוב, בכל כפר, שוק ארבעה מינים, מודרים, א' א', א' א', א', א'. אז הוא יצא בעצמו לקטוף. ופתאום אחד המקומות שם, אז מגיע, איזה, עובר שם איזה בחור צעיר, בדואי, אומר לו, הרב, הרב, אני יהודי, אני יהודי, חטפו אותי, תיקח אותי אליך. הרב גרוסמן ניבה, לא מבין מה שקורה פה. אז הוא אמר לו, תבוא אליי הביתה. והרב גרוסמן חוזר הביתה. עובר יום יומיים, הוא שכח לו מהקטע הזה שהיה לו עם ה... שכח מהחלק הזה עם אותו בחור בדואי. מגיע חג סוכות, ונוחת אצלו בבית אותו בחור. דופק אצלו בדלת, אומר לו, הרב, אמרת לי לבוא אליך הביתה. הוא מושיב אותו ליד השולחן, אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני לא דומה לאחים שלי, ובכפר כולם אומרים שאני יהודי, שאני לא הבן שלהם, שהם חטפו אותי, שהייתי ילד קטן, בן שנתיים, שלוש. הוא אומר, יש לי קצת זיכרונות, מאוממים מאנשים אחרים. טוב, הוא לא יודע איך להתייחס לזה. כנראה שהוא קצת ראה עליו משהו. הוא אומר לו, תישאר פה, תישאר פה בסוכה. והוא נשאר לישון אצלו, מוצא החג, אז הרב גרוסמן באים לבקר אותו הרבה אנשים, והגיע לבקר אותו גם איזה אחד עיתונאי, מאחד העיתונים הגדולים הנפוצים במדינה, כמובן לציבור שומר תורה ומצוות. אתה שואל את הרב גרוסמן, מי זה הבחור הנראה איזה בדואי, איזה ערבי שישן במיטה פה בסוכה? אז הרב מספר לו את הסיפור הזה. אותו עיתונאי עם חוש מפותח, הוא מיד מבין שיש לו פה יעלום ביד. הוא מאיר אותו, שאל אותו, אומר לו, אני עיתונאי, מה הסיפור? תספר לי, והוא מספר לו עוד פעם. הוא מצלם אותו. למחרת זה בעיתון, רב שולם. כל עם ישראל רואה את זה, חלק מעם ישראל. 6 בבוקר.
התחיל הטלפונים.
דופקים בדלת של הרב גרוסמן. משפחה נכנסת בצעקות ובחיות. זה הבן שלנו, זה הבן שלנו. משפחה מאחד המושבים ליד בית שמש, שמוקדם בבוקר אנשים באו להגיד להם, מצאו את הבן שלכם. הם מספרים שבגיל 2-3 נעלם להם הילד, יצא לשחק ברחוב, עבר שם כנראה אותו בדואי עם האוטו, ופשוט הכניס אותו לאוטו ולקר אותו. ועברו מעל 15-17 שנה. והעירו אותם באמצע הלילה, אנשים שראו את העיתון מוקדם, ואמרו להם, מצאו את הבן שלכם, לכו תראו. והם נסעו עד הצפון מגדל העמק, הגיעו לרב ממש שעה מוקדמת בבוקר, ומאירים אותו, ובדקו, והיה להם אולי סימן בגוף, וזה אכן היה הבן שלהם.
וואו.
והם לקחו אותו הביתה, והוא היה שם איזו תקופה. למה איזה הוא לא הסתדר שם כל כך, הוא כבר התרגל, הוא התרגל לחיים בכפר,
והיה
שם איזה כמה חודשים, שנה, אבל לא הסתדר, והוא חזר, הוא חזר ל...
באמת, לכפר הבדואי?
חזר שם לכפר, אבל כן היה קשר למשפחה איתו, היו באים לבקר אותו, היו באים לבקר אותו בכפר שלו, ההורים. שם ירחם, שם ירחם, כי לא ידח מי נידח, אבל הלב היהודי המשיך לפעום בקרבו. ניסו לקרב אותו ודיברו אותו, התקרב קצת. בזכות מצוות סוכה, הרב גרוסמן הלך לקטוף לולב ביער, הוא לא, לא חשב מה יכול לקרות מזה.
מסופר פה על חג הסוכות שהיה בשואה, במחנות. אחד מספר שאיפה שהיינו, איפה שהיינו ישנים, שם לא היה לנו סיכוי בכלל לעשות סוכה. הגרמנים בדקו, הגרמנים חשדו כל דבר.
לא נתנו לקיים את המצוות.
אומר, אבל איפה שהיה מקום העבודה שלנו, שם היה איזה פינה. היה צריך ללכת לשירותים, ששם הגרמנים לא שמו לב. ואמרנו, שם בפינה נעשה סוכה. וכך הם עשו. עשו שם דפנות, שתי דפנות, ועוד אופן אחד של מהשירותים, ושמו שם כמה עצים מלמעלה. וכל מי שככה הלך כאילו לשירותים, עצר שם, והם מברכים שם סוכה וגם... הניחו תפילין, יש כאלה שנוהגים להניח בחול המועד, אני מספר שגם הניחו תפילין שם. הגרמנים כאילו חשדו שיש שם איזה משהו שפתאום כולם הולכים ומתעכבים שם, אבל הם לא יכלו לשים את, את האצבע על הדבר, מה בדיוק זה?
לא
כאילו,
הבינו מה קורה
באו, שם. באו, נכנסו לחדר, ראו שם שהכל בסדר, עברו שם שעות, הם לא הבינו שפתאום פה יש סוכה, וככה הוא מספר שהצלחנו לקיים את מצוות סוכה, במחנה השמדה, כמה אנשים החמירו, כי ניסו להקפיד לעשות מצוות, גם בזמנים הכי קשים.
יש ספר על יסור ישרני, על סיפורים על תקופת השואה, לפני זה, אחרי זה. אז מספרים שם, אחרי שהחפץ חיים נפטר, אז רבי אלחונן היה בקובנה, והיה איזו משפחה, זה סיפור של הרב גיברלטר, הוא מספר שהוא היה חלק מהמשפחה הזאת. אבל חונה מגיע אליהם, הוא היה ביחד עם, הוא היה גר ביחד עם ידידו רב גדליה דסלר. שהבן שלו נסע לשוויץ לרפואה, הרופאים שלחו אותו, וככה הוא ניצל ולא נהרג במלחמה. בכל אופן, אז הוא מספר שבשנים ההם בליטה, הוא מספר על הסוכה, שהם בנו את הסוכה. כשהם גמרו לבנות הדפנות, אז רב אלחונן היה עקב אחריהם אחרי החלון, מהחלון. שגמרו לבנות את הדפנות, רבי אלחונן בא וביקש לשים את הסכך. זה הסוכה משותפת לכל השכנים. והם מגיע החג, התרגשות גדולה. אבל באירופה, אזרח אירופה, גשמים, שלגים, הוא מספר שהיה תקופות שהיו מכניסים תנור חם לסוכה. והיו יושבים עם פרווה ועם... ועם פוך, ככה מי שרצה לנשון, זה היה נדיר מאוד, אבל הסבא שלו ככה היה יושן בסוכה.
היה מצטער?
לא היה מצטער, היה מסמיכה, היה עם פוך. ככה הוא יכל לישון. הוא אומר, היו יורדים גשמים, והם היו חוקים, הרי אם יורד גשם, אי אפשר לברך לשם בסוכה.
זה חמיק פה, כן.
אז היו מחכים שיפסיק הגשם, לפעמים היו נכנסים קידוש לכמה דקות, ומיד יוצאים, לא שייך להישאר. עד היום יש מקומות בעולם שעושים סוכה, עושים קידוש בסוכה.
יש גם, כן.
באזור מונטריאול, קנדה, רב שולם, אתם מ...
גם שם, אבל גם יש לי עוד, ממיאמי.
כן.
אני זוכר ששנה אחת מתקשר לאבא שלי, והוא אומר, תגידו תהילים בארץ, יש פה גשם שוטף כל היום, אנחנו לא רואים את זה נגמר, אנחנו רוצים לקיים מצוות סוכה. אני לא זוכר מה היה בסוף, אולי התפילות שלנו...
בסטומן.
וסידרו שם את מיאמי.
כן.
אבל אני זוכר בטח.
בכל אופן, אז הוא אומר, היו מחכים, כשהיה נהיה הפוגה, אז ירדו מיד לסוכה, עשו קידוש, היו אוכלים בזריזות. אחריהם היו מגיעים רבי אלחונון ורבי גדליה דסלר, והם היו יושבים ואוכלים את הסעודה שלהם בסוכה אחריהם, אחרי המשפחה שלהם. הוא אומר, שנה אחת חיכו 5 שעות עד חצות הלילה.
שיפסיק.
שיפסיק, ורק אז יפסיק. אז הם כבר קראו לרב רבי אלחונון ורב דסלר שבוע, אכלו איתם ביחד, וספר איזו התרגשות, אוכלים עם גדול הדור בסוכר, נכון, וסרמן, גדול דסלר. וככה הוא זוכר, נשאר חרות לו המצווה הזאת של הסוכר. שנים אחרי זה במלחמה, זה עוד סיפור שבגטו לא היה אוכל, לא היה שום דבר. וההנהלה של הגטו חילקה כיכר לחם לכל אחת מהמשפחות שניצלה. אז הם היו ביחד עם הדוד שלהם, אז הם הצליחו יומיים לפני סוכות לקבל 2 כיכרות לחם.
לחג.
אוצר.
הבנתי.
זה לא לחג, זה היה כל יום מהמלחמה.
הבנתי.
כל יום צריכים להילחם על החיים, אדם לא יודע מה יהיה עוד כמה דקות. הוא מספר שם שאבא שלי מגיע עם הלחמים, והוא אומר, יש לנו אוצר גדול. אנחנו כבר לא אכלנו הרבה זמן. אבל ילדים יקרים, מחר בלילה יש לנו חג סוכות, ויש מצווה לאכול בסוכה.
וואו, תפק.
בואו נצום עוד יום.
וואו.
כדי שאוכל לקיים מצוות סוכה, לקיים לישב בסוכה. מסירות נפש של יהודים, מסירות נפש קיום מצוות. אני נזכר רב שולם על הסוכה, סיפור שסיפר לי הנכד של הרב וולבה, שהיינו לומדים חברוסה. הוא סיפר לי שבשנה, שנתיים האחרונות,
לפני שהוא נפטר,
אז היו ישנים איתו כמובן נכדים. אז גם בסוכה, הוא ישן איתו, הנכד שישן איתו בסוכה, מהסוכה לבית רב שולם, היה מדרגה. אז שמו אותו לישון ליד סבא שלו ואמרו לו, אם סבא מתעורר והולך הביתה,
אז תגיד לו, תיסר, יש מדרגה.
אז תתן לו יד ותעבור אותו את המדרגה.
יפה.
והיה היום, יותר נכון, והיה הלילה, 4:30 בבוקר הוא מתעורר לכל רחש.
איי, איי, איי.
הוא רואה את הסבא הגדול, את המשגיח, פוסע על הדלת, לצאת מהסוכה לתוך הבית. והוא בא לקום מיד לזנק לפני המדרגה לעצור, אבל הוא לא מספיק, רב שולם. הסבא הגדול, המשגיח, מורנה, רב וולבה, זכר צדיק לברוכה, נתקל במדרגה ונופל. הוא מספר לי, רב שולם, הוא מתקרב, כשהוא התקרב אליו, הוא כבר היה תוך כדי הנפילה. נו, יהודי, בן אדם נופל, נתקל מדרגה נופל, מה עובר לו בראש? המשגיח היה כבר בגבורות 80 שנה, והוא ידע שנפילה מכזה, זה יכול להיות סכנת נפשות. מספר לי הנכד, רב אברום, אני שומע את סבא תוך כדי שהוא נופל, ממלמל, אושמנו, בוגדנו, גוזלנו.
וואו! בסוכה! מה זה הוא עושה אינו?
האינסטינקט הבסיסי שלו, מיד וידוי. ברוך השם, הוא נפל, ברוך השם, אבל כל היה בסדר. אבל תראו מה זה אינסטינקט בסיסי של הרב וולבה, הוא יוצא מהסוכה, נתקל במדרגה, ויד מה שעולה לו בראש, זה הושמנו, בוגדנו, גוזלנו.
שקוייך. הגאון מווילנה היה ידוע בחיבה שלו למצוות, כל המצוות כמובן, אבל במיוחד לאתרוג מעודה. וכל העיר וילנה, וכל העסקנים, וכל השלוחים היו מתעסקים כולם לארגן, לארגן מווילנה אתרוג גדול ומיוחד. שנה אחת הלך, המצב היה מאוד קשה. לא הצליחו,
אין אתרוגים.
וחיפשו, אולי שום אתרוגים, כולם חזרו עם פחי נפש, לא מוצאים ולא מוצאים. עד שיצא הוראה מהעסקנים, למצוא לגאון מווילנה אתרוג בכל מחיר. שלם על זה כל מחיר. הרב אברום, אם היית סוחר, היית מאושר ברגע זה. אבל תשמעו מה היה. הגיעו לסוחר אתרוגים גדול, ואמרו לו, תקשיב, יש להם כל הון שבעולם מוכנים לשלם לך בשביל אתרוג יפה. הוא אומר, יש לי אתרוג אחד מהודר ומהמם, אבל אני שומע אותו לעצמי, אני לא מסכים לתת. הם לא ידעו מה לעשות.
איך לשכנע אותו? עכשיו שכחתי
להוסיף עוד פרט, שהיה להם תנאי שהם לא יגידו שזה לעגון מביל.
כי אז בכלל...
כי אז...
ירקי השחקים.
כן. טוב, הם לא עמדו בלחץ וחשפו ואמרו לו, תקשיב, האתרוג הזה זה לעגון מביל.
אולי זה ישכנע אותו.
הסוחר מיד התרגש כולו. שהגוין יברך על האתרוג שלי, מה השאלה? קחו אותו בחינם, לא רוצה כסף. רק תנאי אחד.
משהו אחר אני כן רוצה.
השכר של המצווה, של הברכה של הגוין, אני רוצה לעצמי.
ברורה.
טוב. הם חששו.
רק הגוין יכול להכריע בכזה
בקשה. טוב, אמרו לי, איך לגוין? ונשאל אותו מה אומר, וגם הם נלחצו, הם לא עמדו בתנאי, כן, שהם אמרו שזה הגוין. טוב, חזרו ככה חוששים. ונבוכים לוילנה, ונכנסים לגוהן, ואומרים לו ככה בחשש, יש בשורה מצוינת, שאומנם מצאנו אתרוג מהודר ויפה, אבל יש בזה בעיה, הוא רוצה את כל השכר של המצווה של הרב. פני הגוהן זרחו מאושר. מה השאלה? בשמחה. ולתדמתם הוא מסביר להם, אני כל הימי, אני חולם לעשות מצווה שלא על מנת לקבל פרס. והנה עכשיו יש לי את ההזדמנות לקיים מצוות אתרוג, עולה ואתרוג, בלי לקבל פרס, בלי לקבל מתנה לשם שמיים. מה השאלה? בבקשה, אני אשמח, תחזרו אליו, אני אשמח לתת לו את השכר של המצווה. גוין מבין לי.
גוין מבין לי, זה מזכיר לי שפעם הגוין הרי אמר שצריך, אדם צריך ללמוד איזה מסכת שיודע את הבעל פה. לחזור עליה, לשנן
אותה. כן, שזה יהיה המסכת שלו.
אז אחד, בא לו איזה אחד התלמידים בסוכות, שהוא, המסכת שלו זה סוכה. אז הגאון אמר לו, אפשר לבחון אותך? היה ככה בחדווס כל התלמידים.
כן.
אז הגאון אמר לו, כמה מחלוקות יש בין הבעל לרוב, בין רבי יהודה לרב מאיר, בין הרבקי ולרב טרפ? הוא לא, לא ידע. אז הגאון ענה במקומו, הוא התחיל להגיד כמה מחלוקות יש בין, התחיל לעבור ככה על כל המסכת. והוא שואל אותו כמה סוכות כשרות יש, כמה סוכות פסולות. הוא עבר על כל הסוכות הכשרות, על כל הסוכות הפסולות. בידוע הוא אמר שבגימטריה הסוכה בלי וב זה 85, זה סוכות פסולות. ובאים וב, סוכה עם וב זה 91 בגימטריה, זה מספר הסוכות הכשרות שמופיעות במסכת. באמת כבר רבים נילו למצוא, יש ויכוח מה 91, מה 85, יש בזה כבר גם דין ודבורים. אבל בכל אופן דיברתם רב שלם על מסירות נפש. Oh. אז יש מסופר גם על רבי יצחק מברדיצ'ו, גם הייתה איזה שנה אחת שלא היה שם אתרוגים ולא ידעו מה לעשות. עובר שם איזה יהודי אחד בדרכו הביתה, עבר דרך עיירת ברדיצ'ו, עיר ברדיצ'ו. ויש לו אתרוג, כן, אבל...
זכה.
הוא בדרך הביתה, הוא להיות עם המשפחה שלו.
מה, הוא רוצה
שלו.
לברך, הוא רוצה את האתרוג לבית, כן?
לא רוצה, כן. הוא אומר להם, אתה יודע, אני בדרכי הביתה, להיות בחג הסוכות עם המשפחה, ולוחצים, מביאים אותו לרב לוי יצחק גברדיצ'וב, והוא אומר לרב לוי יצחק, שאם הרבי יבטיח לי, אוי לו מה בו, חלק בו אוי לו מה בו, אני מסכים להישאר פה עם האתרוג, שכולם יתלו עליו. לוי יצחק חושב וחושב וחושב, והוא מסכים, הוא אומר לו, תברך אותך, שזברת השם אין לך מבטיח לו. והיהודי הולך שמח וטוב לב לחדר של המלון, לאכסניה שלו. ותאר בלוי יצחק מורה לכולם לא לתת לו להיכנס לסוכה. אף אחד לא מרח אותו בסוכה. מגיע ליל החג, הוא מחפש סוכה ללכת לשבת, לאכול שם סעודת חג, לברך, שגדשונו מצווה שב ליל שבסוכה. מגיע כל אחד, אומרים לו, אתה לא יכול להיכנס. הוא הולך הרבה לוי יצחק, הוא אומר לו, רבי,
אין לי מקום.
אני רוצה ללכת לסוכה. אמר רבי יצחק, אתה מוכן לוותר על הברכה, על ההבטחה של אלוהים אבא שלך? אמר לו, רבי, בשביל לקיים מצוות סוכה, אני מוכן לוותר גם על חלק מה שרבי הבטיח. אמר רבי יצחק, או, את זה רציתי לשמוע.
וואו, חזק.
יש לך גם את החלק באלוהים אבא וגם מצוות סוכה.
וואי, וואי, וואי. אה, מבלדק.
נו, רב שלם, גשם בסוכות. דיברנו בהתחלה, על יהודי התפוצות, שמקומות ש... יש סיפור על אביס יוסף, זה מופיע במגיד מישורים. הרי לאביס יוסף חברוס, זה מלאך שהיה לומד איתו, ויצא בספר כל מה שלמדו, מגיד מישורים. אז שם מסופר שהם הגיעו בסוכות לקבר של הרב שמעון בר יוחאי, מירון, שמעון בר בלוזור. הם למדו שם לפני זה את הזוהר, ואחרי זה התחילו לרדת גשמים, גשמים חזקים. אמר המלאך לביסויסף, המגיד מישורים, אל יחשוב שזה כרבו ששפך לו קיתון של מים בפניו, אלא אדרבה, הם שמחים בשמחה שלמדת את הזוהר, וכיוון שבחג נדונים על המים, ובאת עם הארבומינים, אז כמו חוני המעגל, שהם פחדו המים שיהיה, שלא יהיה שיטפון של מים כמו אז, ולכן המים יצאו לקראתך, על ה... שהתפללת לקראתם, שהתפללת על המים, ועניינת עם ארבעה מינים. אבל גם, אז רואים מפה רב שולם, גם גשמים בחג, אז זה יכול להיות, יש בזה גם יכול להיות משהו של ברוכה.
סימן ברכה, וואו. חיזקתנו, אה, באמת, זה פורט חדש, יפה.
שיהיה גוט מויד, גוט יום טב.
גוט יום טב.
כל הברכות. סוכה, היו
צדקים. מי יזכה לאכול, מן הזבוח ומן הפסוחים.
היו צדקים שלא יצאו מהסוכה. אני זכיתי להכיר בילדותי את הרבי מנלוב ומשמור אתכם. זכר צדיק לברוך, זכותו תגן עלינו. הוא לא היה יוצא מהסוכה, כל הסוכות.
באמת.
כל הסוכות, אני מצא בסוכה. אז ממילא גם לא מדברים דברי חולין. בסוכה, סוכה קדושה. שנזכה, שנזכה לסיים את החג, לקיים את המצווה של הסוכה בעידור ובכבוד הראוי.
לא לצאת, נשאר כמה שיותר בסוכה, בעזרת השם גם.
לשבח הנין של הצלונים, אומרת המשנה.
כן, יפה שיושבים, כן.
יושבים בחג.
גוט מויד.
גוט מויד, יישר כוח.